חיים, היום אני מבקש את השיעור לידי נשמת אמא שלי. אליזה בת שושנה, בלי שמיים.
שיהיה לעילוי הנשמה.
כן, האמת היא שכל החודשים שלי, כל החודשים לא... יש לי שיעור לרפואה, כי אפילו לא ידעתי מה מתפלל, על מה כדאי להתפלל. לעילוי נשמה זה בטוח,
כן.
כן.
תרחמו משמיים.
תודה.
טוב, אנחנו פה. בעמוד 326 נראה לי.
שבע.
שבע? שבע. איפה שבע?
פסקה אחרונה עם הזמן.
אמה?
פסקה אחרונה עם הזמן.
כל כך? מקדם?
אולי גם חיים לא היה פה בזמן.
נרדם, כנראה שנרדמתי בשיעור.
בשמירה.
טוב, אז נראה לי שעד פסח אנחנו מסיימים את הספר.
אני רואה שאתה ממהר.
אז אם אתה אומר 27 למטה, עם הזמן הלכה והשתבשה המסורת של כל אומה ואומה על אודות ההתגלות האלוקית והפכה למיתולוגיה של כל אומה ואומה. על זה דיברנו גם כן, לא? נראה לי.
כן, כן, דיברת על זה, לא דיברנו את זה.
בסדר. אוקיי. רק בעם ישראל המשיכה המסורת הנבואית לעבור מדור לדור עד ימינו. חכמי אותן אומות הבינו פחות ופחות במה מדובר והזניחו את המסורות האלו. ביוון התגובה הייתה המצאת הפילוסופיה. פילוסופים הראשונים כבר לא הבינו בכלל את הנאמר באותם סיפורים והתייחסו אליהן כמין המצאות פרי דמיונם המפותח של זקניהם ותולו. היינו צריכים לחכות עד לסוף המאה ה-19 כדי להבין, כדברי פול ריקר, פול ריקר, כן, שהמיתוס נותן לחשוב, זה ביטוי שלו. אז התחילו לגלות שוב את המשמעות החבויה באותם סיפורים. לכל אומה יש גניוס משלה, הבא לידי ביטוי בצורתה הייחודית להיות אדם. האנתרופולוגים משתמשים בביטוי קצת מסובך כדי לתאר את המאפיינים של כל זהות אנושית. הם קוראים לכך המשוואה הזהותית. יש לכל אדם משוואה זהותית, יש לכל אומה ואומה משוואה זהותית. המשוואה הזהותית באה לידי ביטוי בטיפוח הערכים מסוימים, בשימת דגש על ערכים מסוימים, ברגישות לערכים מסוימים, במבנה השפה וכו'. טוב. זה אכן נושא שנחקר רבות. גם לפני מלחמת העולם השנייה וגם אחרי. והמחקר הזה יצא סטרוקטורליזם. בין הראשונים שעסקו בה ממש בצורה אינטנסיבית בנושא הזה היה הפילוסוף קלוד לוי שטראוס שהפך להיות אתנולוג ואנתרופולוג, כן? ואכן חלק ניכר מהביטויים לפחות באסכולה הצרפתית האנתרופולוגית הצרפתית הם ביטויים מתמטיים במחאות. הוא מאוד אוהב את המילה משוואה. יש משהו מתמטי אצלו. כן, כן.
לא עוסק בשפה.
לא, הוא עוסק גם בשפה. המטרה המוצהרת של הסטרוקטורליזם היא לחשוף אותם מבנים, אני מוסיף בסוגריים מתמטיים, שמסבירים את תפקוד העולם בכל התחומים. עד לגילוי מבנה העל, שממנו אפשר יהיה אחר כך לגזור את כל המבנים הרלוונטיים לכל דיסציפלינה, ומשם להסביר את הכל. בסדר? אז אחד מהתחומים זה הבלשנות, כמובן, והשפות, אבל לא רק. כן? אבל זה מאוד מאפיין את האסכולה הצרפתית לעומת האסכולה האמריקאית שפעלה במקביל, שבכלל עסקה בדברים אחרים לחלוטין, כמו הכל נורא וכל הדברים האלה. כן. אצל, לא רק אצל לוי שטראוס, גם אפשר לראות את זה אצל לקאן, בתחום של הפסיכואנליזה וכו'. יש להם נטייה חזקה מאוד לתאר את מה שהם רוצים לתאר בעזרת משפטים, ממש כמו במתמטיקה. כן.
עכשיו, למה בעצם זה לא בסדר? כי מה? כי זה יוצר תבנית שלא נותן לשינוי?
לא, אף אחד לא אמר שזה לא בסדר, אני טוב אפילו אומר שזה אמיתי. אבל זה בצד העיגולים. זה שולל את חופש הבחירה לחלוטין של האדם, ואת החיותו המוסרית כמובן. תמיד יש משהו שמסתתר מאחורי הניסיונות האלה, אבל אין ספק שזה דבר אמיתי, אתה לא יכול להכחיש ולהתכחש לדברים האלה. זה עובד. כן, זה עובד, ואכן יש מבנים שמשותפים לכל חברה אנושית, מעבר לשוני, לייחודיות של כל חברה אנושית. השאלה אם אתה עוד נותן מקום לייחודיות של כל אחד. הפרשנות של מניטו לגבי מגדל בבל היא בדיוק מבוססת על התופעות האלה שהוא ראה, כן, זה לא סתם, אבל יש כאן סכנה עצומה מאוד שאתה מוחק לגמרי את הממד הפרטי, הפרסונלי של כל התהליך הזה. אם יש מבנים, אז זה מסביר את הכל. כן? טוב, זה חלק מתופעה יותר רחבה שבשנות ה-50 וה-60 גם בתוך המתמטיקה גם כן זה קרה. כשהתחילו ללמד מה שקראו אז המתמטיקה המודרנית, לפני זה היא לא הייתה מודרנית, והתחילו כבר בכיתות נמוכות מאוד להסביר לתלמידים שלא הבינה מילה וחצי מילה, כלומר לא ידעו לחבר שתיים ועוד שתיים, שיש מבנים מבחינה אלגבראית אפשר להתייחס לכל המבנים, ויש חוקים וזה, דור שלם שקולקל בגלל זה. כן? זה נמשך עד הימים האלה, כן? עד שמתחילים להבין שצריך לחזור ליסודות. טוב. כל הסיפור של, איך זה נקרא, אלה, חינוך באוניברסיטה. זה הכל פרי תוצאה של כל המהלכים האלה, כן?
אני רואה את זה
במבנים. יש שיטות ויש זה, במקום לעשות בדברים הפשוטים, קריאה, כתיבה, דברים כאלה, כן? צריך תיאוריות מיד.
לתת את ההבנה שתהיה יותר קלה.
כן, ממש, ממש, הייתה הצלחה אדירה. מכל הפרספקטיבה של 50 שנה, אפשר להגיד שזה ממש הצליח מעל ומעבר, בכיוון הלא נכון. אבל זה נובע מאותה תפיסה בסיסית יסודית ש... הנה, גם בתחום החינוך אנחנו נגלה את הסטרוקטורה ואת החוק שאפשר לגזור מהסטרוקטורה הזאת כדי לחנך סוף סוף את הילדים כולם.
אולי כמכניסים, אבל אני חושב שזה שמשהו, כאילו אולי שאלה יותר עמוקה, כי אולי באמת נותנים למדע את המקום אולי שהוא לא צריך לקבל ממקום
מסוים. לא, לא למדע. לסטטיסטיקה.
סטטיסטיקה, למתמטיקה,
כן,
לפיזיקה,
כן,
אולי יש מקומות שזה לא צריך להיכנס אליו.
בסדר.
כן, לא, אבל למה כשבן אדם לומד בלשנות הוא צריך קורס בסטטיסטיקה? כדי לספור את המספר המופעים של אות מסוימת בטקסט, מה זה נותן לו, כן? לוגיקה אני יכול להבין.
אז למה באמת?
למה? כי זה חלק בדיוק מהדבר הזה, שהנטייה הכללית לבוא ולהגיד שאפשר לנסח את הכל בעזרת מבנים מתמטיים, ואם אתה לא מצליח, אז אתה, לא יודע מה, מפספס את העיקר. ושזה בדיוק ההפך. אתה רוצה ללמד מוזיקה. מה העיקר, המוזיקה? או המבנים המתמטיים שאפשר לראות תוך כדי התבניות וזה, מה?
תורת
הסוד,
גם
כן, מבססת
על סטרוקטורה,
כן?
ימינה, שמאלה,
כן,
למעלה,
כן,
למעלה, יש מסחרות.
כן, זה לא לכל אחד, זה בדיוק ההבדל. אני גם מסכים שצריך ללמוד וללמד אלגברה. לא כל אחד. יש דברים לפני זה. יש קומות שצריך לבנות. ולא מיד... זה כאילו אתה הופך את הקיר על פיה.
אולי
מכניסים
כזה
פנדיקה.
זה גישה
תרבותית שרוצים
להסתם
מדינת סטארט-אפ ושאנשים מתכנתים.
נכון, בסדר, 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 אני... בסדר, בסדר.
אולי מכניסים...
לך תסביר את זה לילד בגיל 6-7. איך זה, האם ה... איך הם נמדים?
הבדידים,
מה זה השטות הזאת?
עדיין משתמשים.
כן, אני יודע, אני יודע.
כולנו משתמשים.
כולכם, לא כולנו, ברוך השם. אנחנו עברנו עוד...
אבל הילדים
שלי... הילדים שלי, ודאי, ודאי. אה, זה על הילדים. ניסינו
לעזור להם,
הילדים
שלי.
כן.
בתור
ילדים,
אתם לא יכולים לדידי?
לא, לא.
הילדים שלנו,
כן, הילדים, בסדר, בגלל זה אני אומר. כן, זהו, זה... הבדידים. בסוף...
הילד לא יודע.
בסוף הוא לא יודע לחבר. כן, אז...
שהוא
לימד
את ההורים.
כן, את מה?
את הבדידים.
אה, את הצבע של כל חלק, כן, בסדר, נו, בסדר. טוב, אבל באמת זה, אבל השפה הזאת היא מה שמניטו לקח. כל הביטויים האלה, משוואה זהותית, משוואת האחווה וזה, באמת, המילה משוואה חוזרת על עצמה בלי סוף בכל השפות, בשפה היא. כמובן שהמשמעות היא שונה אצל לוי שטרוס ואצל מניטו, כן? זה אותו ביטוי, אבל כל אחד מתכוון למשהו אחר. ומכאן המלחמה הגדולה של מניטו, כדי לשים במרכז את הממד של הפרסונה, ולא הממד הבלתי פרסונלי, שהיה שולט בכיפה בכל אותם שנים. היום זה לא השתנה, כן? לא השתנה בהרבה. טוב, זו הייתה הערת אגב.
איזה עמוד?
328. המיוחד בעם ישראל הוא שאין לו משוואה זהותית פרטית משלו. יש דווקא דבר מעניין בשיעורים שמניטו נתן על הכוזרי. הוא שמע משתמש בביטוי שאני לא בטוח עד היום איך... מה המקור העברי בכוזרי שלו, המקור העברי, זה נכתב בערבית, כן, אבל לפי התרגום המקובל, מה המקור של מניטו לזה? הוא מדבר על העיקרון של האינדיבידואליזציה. כנראה שכן, ואנחנו לא ספרנו נכון את האותיות ולא חיברנו נכון גם את ה... אבל זה מעניין. זה מעניין, כי הוא אומר שהוא הראשון שבאמת שם את הרגש על הדבר הזה. החשיבות של האינדיבידואל. למה? כי הוא ייחודי, הוא גאוני היום, אמנתו. יש גאונות במובן האטימולוגי של במשמעות האטימולוגית של המילה. גאונות. יש גניוס לכל אחד.
של הפרט.
לא רק של הפרט, גם של כל אומה. זאת אומרת, לא יעלה על הדעת שאומה כלשהי תטפח את הספגטי כפי שהאיטלקים עשו. זה הגנוף שלהם. כן, כן. זה שלהם. כל השאר זה חיקוי.
הם תכננו ככה?
לא, הם תכננו את עצמם ככה. הם תכננו את עצמם בצורה כזאת. זה מאוד... זה מאוד...
אז רק היהודי יכול לעשות ספגטי כמו איטלקי?
מה? לא, מה שהיהודי עושה זה נותן הכשר. זה משהו אחר.
היהודי נותן הכשר.
כן, הוא מדליק את האש, אבל כדאי שהאיטלקי יעשה את הרוטב. בסדר?
אחרי זה לא יקרה, שגם יעשה את הפסטה עצמה.
מי?
שגם יעשה את הפסטה עצמה.
ברור, שיעשה את הכל, שיעשה את הכל. לא, אבל יש באמת גניוס כזה, ולא תמיד אנחנו שמים לב לעובדה הזאת. אנחנו חושבים שאנחנו המצאנו את הכל. לא, מה לעשות? אנחנו אוספים את הדברים, אבל לא, המקור לא, 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 לא לנו, כן?
זאת הסיבה שהתפזרנו
באמת. לא, 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 זה בסדר, זה אחד מהתיאוריות של כדי לתת הצדקה לגלות. בסדר, אפשר, יכול להיות שבזמן מסוים, תקופה מסוימת, אבל אחרי שראינו פעמיים שלוש איך עושים את הדברים, אז עושים את הדברים. בסדר? לא צריך מעבר לזה. טוב. אז אומר כאן, המיוחד בעם ישראל הוא שאין לו משוואה זהותית פחתית משלו. מאיפה זה בא לנו? או שזה לא... מאיפה בא לנו שאין לנו? זה בא מהעובדה שאנחנו לא היינו בדור הפלגה. עם ישראל מופיע על רקע דור הפלגה, לא, 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 לא בתוך, לא בתוך הפלגה, כן? יש בזה, יש בזה, יש בזה נקודה מאוד חשובה. גויים הופיעו בעקבות הפלגה, ולכן כל אחד לקח את מה שהוא לקח מתוך מהזהות הקמאית של של האדם.
אז איך
נוצר ישראל? אז הערכים התפזרו, הערכים בכל המובנים, כן, התפזרו, וכל אומה לקחה על עצמה את מה שהיא לקחה. מאותו רגע הפכה להיות פרטיקולרית. זאת אומרת, זהותה איננה כבר הזהות הקמאית.
לחלקית.
היא חלקית, כן. עם ישראל שונה במובן הזה שעם ישראל רוצה להחזיר את ה... את ה... את ה... כן. בסדר? וכדי לעשות את הדבר הזה, אז היא צריכה להיות בלי, או עם ישראל צריך להיות בלי משוואה זהותית פרטית.
אבל יש
לאומית, התחברות. לא, זה בדיוק אחד מהבעיות שיש לנו עם המושגים האלה, כן? מה?
מתי הם התחברו?
יתחברו?
לא, מתי הם התחברו בתור עם ישראל?
עם ישראל מופיע ביציאת מצרים.
אז לא היה
שום... אז לא היה? כן.
אבל זה מפני שאנחנו טוענים שה-70 אומות שהיו בפלגה, הם האומות שיש היום.
כן, ברור, ברור.
אבל יכולה להגיע לך איזו אומה שנוצרה, אני יודעת מה, לפני 1,000 שנה, ולהגיד, אנחנו לא היינו בפלגה.
לא, לא, כולם היו בפלגה. זה שאחר כך היו...
הבריטים, סתם.
הבריטים ודאי שם היו בתוך הפלגה, אפילו יש להם שם עברי, ברית. ברית איש, לא? לא, זה לא בדיחה. זה לא בדיחה. זה מה?
זכרתי את ברית
יעקב. יש חשיבות לזה, ואני תומך מסביר את זה בשיא הרצינות, שהמנדט על פלסטינה ניתן לבריטים ולא לצרפתים. לא, לא, זה כללי האקדמיה ללשון, ואגב, לפני כמה חודשים הם כבר שינו את הכלל הזה. אפשר היום לכתוב גם... כן, בטף.
אז טלפון פתאום תראה בטף?
לא אראה, כי כבר אין טלפון.
טלוויזיה עוד יש.
טלוויזיה בינתיים יש, כן. בסדר, אבל... לא, וכל האומות האלה, אומנם זה לא אולי האומה המקורית בתוך הרשימה של השינים, אבל זה המשך.
אנחנו, כי לנו יש את המבט הזה, אנחנו רואים את זה, אבל הם לא רואים את זה ככה.
זה ברור שהם לא רואים את זה ככה, אבל סוף סוף מותר לנו לומר איך אנחנו רואים את הדברים.
לא, כן, מה שהוא אומר, שברגע שהם לא רואים את זה ככה, הם לא בדיוק משתייכים לבני נוער, לכל ה...
הם יהיו משתייכים לבני נוער, הם כולם צאצאים של אדם הראשון. הם כולם צאצאים של נוח, מה לעשות? אלא הם כן בגלל התורות הגזעניות, אז הם רוצים להגיד שיש דברים אחרים. ככה אנחנו תופסים את הדברים, מה לעשות? ככה חזל...
יכולים לקשות עליך משום...
ברור שהם יכולים.
לא, משום שאם הבריטים, אותו, נשאר עם הבריטים האלה, צורך העניין, לא משנה. אם הם לא רואים את עצמם בתור המשך של איזשהו עם מהשבעים אומות של אז, של הפלגה, אותו דבר שאני יודע על עם ישראל, הוא גם היה בגרעין אז בשבעים אומות האלה.
בסדר, אבל שוב, זה שיש הבדל מהותי בין תפיסת חז"ל ובין התפיסה היוונית לטינית של ההיסטוריה, זה נכון. ואז, מה? מה שקרה לנו שבמשך כל ימי הגלות, אנחנו התרגלנו לאמץ את המושגים, את הקטגוריות של, 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 של האקדמיה היוונית, כדי לשפוט את הדברים בתוך עם ישראל. ומה שמניטו מבקש לעשות, זה בעקבות מה שקיבל מרבו יעקב גורדין, זה להפוך את הקערה על פיה. אנחנו נשפוט את כל הדברים לפי הקריטריונים שלנו. זה כלל יסוד עצמו. זה כלל יסוד. אז אם חז"ל לימדו אותנו כך, אנחנו ככה מסתכלים על הדברים ומפרשים את הדברים. וככה אנחנו מסבירים גם את התהליכים. ודווקא אנחנו מגיעים בניתוח הזה לנקודות שבהיסטוריה היוונית, לפי השיטה היוונית, בכלל לא מגיעים אליהם, כי הם לא מעניינים. מה זה היסטוריה לפי היוונים? זה לא קרונולוגיה מסוימת של זה. מקסימום שואלים את השאלה, מה היו המניעים לפרוץ מלחמת העולם הראשונה? ואז מחברים. בסדר. אבל למשל, המושג של יש משמעות להיסטוריה ויש תכלית להיסטוריה, לא מוכר להם. לא מוכר להם. משמעות להיסטוריה, כן, הגל, למשל, זה אחד מהחידושים שלו, לבוא ולהגיד, יש משמעות להיסטוריה. תכלית זה סיפור אחר. תכלית זה היהודי אומר.
שגם אותו דחו את הגל בסוף.
שמה?
שגם את הגל דחו בסוף, כמה דורות אחרי.
אני לא יודע, קרל מקס לא דחה אותו, פיתח אפילו את הרעיון שלו, אבל הוא מחבר את זה הוא מחבר לרעיון שלו, את הרעיון היהודי הבסיסי שיש תכלית. אפשר להתווכח לגבי התכלית, אבל מושג תכלית ההיסטוריה זה מושג יהודי. לא שייך לתחום הפילוסופיה הכללית. כן? וזה אחד מהבעיות של האקדמיה בארץ בכלל. הם עדיין שקועים במושגים היוונים, וככה הם... זה. אפילו ראיתי הדגמה החיה של הדבר הזה לפני... בשבוע שעבר, כנס על מניטו בבר אילן, שדיברו ארבעה אנשים שכולם יווניות מקודקוד הראש עד כף רגל. משל אחד, הסביר לנו שאלמלא המכתב של המפורסם של קאנט שמדבר על המשיח, כנראה שלא היינו יודעים, אנחנו היהודים, מה זה משיחיות אמיתית. וזה ראש המחלקה למחשבת ישראל.
מחשבת ישראל, הוא לא שמע על
משיחיות
במחשבת ישראל, לא
יודע. אבל זה לא רציני. ברגע שאמנואל קאנט אמר, אז זה הופך להיות רציני.
מה שכתוב בנביאים שלנו,
זה לא רציני. מה שרציני זה אמנואל קאנט.
הרב נאמר, הפילוסופיה הוא רק תר על קודקודו.
לא, זה באמת, הם לא מסוגלים להשתחרר בכלל מהדברים האלה.
וזה,
ככה זה
המשפט, זאת אוניברסיטה. אני קצת, אפשר לראות את זה מן הסתם באינטרנט, הם צילמו את הכל, אז...
לא, הייתי רואה.
בסדר, אבל פחות או יותר זה הרעיון, לא. אני קצת מגזים. בכל זאת זה מיהודים, כיפה וחביב וזה. אבל זה, זה מדהים לראות את הגישה הזאת. זאת אומרת, מה ש... למשל, ידוע שמניטו הוא לא פילוסוף, כן? מה לעשות? הוא שולל את ההנחות היסוד של הפילוסופיה. אז הוא בא ואמר שבניגוד למה שמניטו אמר שהוא שולל את, את יסודות הפילוסופיה, כן צריך לחקור את מניטו כפילוסוף. מאיפה זה בא לו? כהוגה אני יכול להבין.
אותה חשיבה, אבל שצריך לעשות את אותה...
כי הכל חייב להתכנס בתוך הסטרוקטורה הזאת של הפילוסופיה. הם לא מכירים שום סטרוקטורה אחרת.
אם קאנט אמר את זה, אז כנראה שיש אמת בסטרוקטורה הזאת. אם לא, אז כנראה שיש אמת בדברים האלה.
נו, זה בדיוק, נכון, נכון. אז ברוך השם ששלח לנו את עבדו הנאמן אמנואל קאנט, כדי שאנחנו נדע סוף סוף...
נאמין לי שהיה.
כן. חסד גדול מאת הבורא. כן. טוב, לא, באמת, זה, 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 זה. אז, מה שגורדן העביר לכל התלמידים שלו, בעיקר למניטו, שצריך להפוך את הקרע על פיה. שהגיע העת, לשפוט את הכל לפי הקריטריונים של חז"ל, ולא לפי הקריטריונים חיצוניים שהם של החשיבה היוונית בצורה זו או בצורה אחרת, כנראה שמאוד קשה להם... להפנים את הדרישה הזאת.
מאמינים יותר
בפילוסופיה? לא יודע במה הם מאמינים.
לא,
הם גדול על זה. כן, 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 בסדר. אבל אפשר לצפות לאדם שהיא קצת... יצא... בסדר, זה... אני לא רוצה להחזור על מה שמניתו היה... נוהג לומר על בר אילן, ברוך השם, 2+2=4 אצלם. זה ההבדל היחיד בין זה והאוניברסיטה העברית.
הם לא מכחישים.
ששמה זה 2+2=4 בלי שום ברוך השם. זאת אומרת, אם זה הממד הדתי של בר אילן, הוא אמר שזה... טוב, לא אגיד, לא אגיד, לא אחזור על הביטוי שלו, כן? אבל... בסדר, אז זה באמת...
אתה מסתכל על החזון הראשוני, זה משהו אחר
שהיה. מה זה החזון הראשוני? ברגע שהם נתנו לאסכולה הברלינאית של גרשם שולם לשלוט בכל הדברים האלה, זה מה שיוצא, זה ברור.
מניטו האמין שיש אופציה אחרת? כן. שיכולה להיות אקדמיה
הראשית בתורה? כן, כן, כן. זה בדיוק המאמר שהוא כתב בשנות ה-50, שעשה הרבה רעש ב... כאשר הוא פרסם את זה, הכותרת שמה היא נדמה לי האקדמיה והישיבה, או הישיבה והאקדמיה, שהוא שמה הוא באמת קורא למבנה, לדגם חדש שיודע לשלב.
מוסד לימודי.
כמוסד לימודי, כן. ה-QS זה בסוף, כנראה חלק מה... לא, 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 מה שהוא עשה עם הקיוש בצרפת בתחילת שנות ה-60 זה ניסיון להגשים את התוכנית שלו.
זה היה מאוד לא ישיבתי, היה אקדמי.
לא, זה לא היה לא זה ולא זה, כי לא באת לשם כדי לקבל תואר.
כן, בסדר.
אבל המדהים
הוא... אבל המתודה.
המתודה לא, תלוי, תלוי. לא אמרתי שזה הצליח ב-1000%. גם לא היו אמצעים מי יודע מה לרשותו בדבר הזה, אבל המתודה הייתה זה, כאשר הוא היה שיעור גמרא, היה שיעור גמרא. לפי השיטה המסורתית וזה, אבל באותו שיעור גמרא, אם היה צריך לברר נקודה, לא יודע מה, בלשנית, פילולוגית או דברים כאלה, הוא כן, כי זה חלק מהדברים. אבל בלי לתת עדיפות למסורת חיצונית על פני המסורת היהודית.
באמת איך אתה לומד את מכלול הדברים שלומדים באוניברסיטה?
מה זאת אומרת? פיזיקה זה פיזיקה. ביולוגיה זה ביולוגיה.
מדעים זה
ביולוגיה. אז הבעיה זה מדעי הרוח. נכון, ששם הבעיה.
אבל המעניין הדרך של בר אילן, אני עמדתי עם פרופסור הלוי, שהיה פרופסור לכימיה בטכניון, שרצה לעבור לבר אילן, הוא לא היה דתי, וחייבו אותו לבוא עם כיפה.
טוב, בסדר, זה חלק מהתקנון.
אבל מה?
גם הערבים שם
הערב חופשים כיפה. אבל איפה הם היום ואיפה הם בהתחלה בדרך שלהם?
לא, בסדר.
לא, מה זה לחייב אדם? לא יודעת אם...
בסדר, בסדר.
ללמד
כימיה,
לא...
כי את לא יודעת שכימיה עם כיפה זה משהו אחר.
והיום
מה מנדלייב כשהוא כתב את הטבלה שלו בטח שם כיפה לראש לו, גם אם אולי היה יהודי. לא יכול להיות.
זה אבסור.
אנחנו עוסקים באטומים שנבראו על ידי הבורא.
אבל המעניין
לאן
הם הגיעו היום.
היום הם הגיעו לאן שהגיעו, כן, בסדר, לא משנה.
זה המוריה.
בסדר, בסדר, בסדר.
שמי היה מעלה באוניברסיטה הדתית שיעלו דבר.
מה זאת אומרת? מי יעלה?
אני אגב ראיתי את זה בטלוויזיה, את הקבוצה הזאת, מזעזעת.
זה חופש, חופש.
זה
החופש האקדמי.
טוב. חצי קרחות.
נו, מה?
מה, אני בר אילן, מהסגל שם?
התנועה הזאת שמובילה.
בסדר, בסדר, תנועה זה תנועה. טוב, בואו נחזור לענייננו. נחזור לענייננו. נסגור את הסוגריים ונעסוק במה שחשוב. המיוחד בעם ישראל הוא שאין לו משווה זהותית פרטית משלו. זה מה שהגמרא אומרת, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. טוב, כמובן שצריך להבין את זה בצורה חיובית. להבין את כוונת המשורר, במקרה הזה רבי שמעון בר יוחאי, שאמר את המשפט הזה. אין שום כוונה כאן לומר שהם לא בני אדם. אלא שדבר על על הייחודיות הזהותית של ישראל. אגב, זה פרשת השבוע, כן? תחילת פרשת ויקרא. שלא תמיד שמים לב. כן, כן, בסדר, כן, 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 כבר, זה כבר, זה כבר לא חידוש. שהתורה אומרת, כאשר היא מדברת על מישהו מתוך ישראל שרוצה להביא לקורבן בבית המקדש, אומר, אדם, אדם, כי יקריב מכם, מה זה אדם? כי אתם קרויים אדם. זאת אומרת, מבחינה זהותית, ישראל זה אדם. זאת אומרת, זו הזהות שרוצה, שמחפשת את הדרך להחזיר לאנושות כולה את הממד הזה שעבד בזמן הפלגה.
ואין בלתה.
ואין בלתה.
שום אומה לא יכולה ללמד את הזהות שהייתה לה לפני הפלגה?
לא, כי הזהות שהייתה לה לפני הפלגה זה הייתה הזהות של נוח, של אדם. וזה עבד לה. יש לה 1 חלקי 70. ולכן כל ניסיון כזה, כל ניסיון כזה נועד לכישלון, וזה נקרא שיטה אימפריאליסטית. אימפריאליזם זה ניסיון
לכפות זהות על כלל אנשים
שלי. לכפות את הזהות הפרטית של האומה שלי על שלל האומות, בלי לשאול אף אחד. אז יש ביטוי פוליטי ברור דרך הקולוניאליזם של השיטה הזאת, אבל יש גם דרך הכלכלה. מי ששותה קולה ומי שטרם שותה קולה. אבל זה הקריטריון היחידי, זה המשקה שלי. זה גם אגב קיים בתוך העולם היהודי. הייתו פעם סיפר שבערב פורים אחרי קריאת המגילה, הלך מעושה למשתה אצל בן דודו של האדמור מלובביץ', הרב יצחק שנרסון, זיכרונו לברכה. אז הביא בקבוק של ערק. מה הוא? הסתכל על הבקבוק הזה, מה אמר, מה זה? אמר, הסביר לו, זה מה שאנחנו היהודים בצפון אפריקה נוהגים לשתות. ענה לו, יהודים שותים וודקה. זה אימפריאליזם בתוך העם היהודי, זו אותה שיטה. יהודי אמיתי שותה וודקה.
לא יודע
לצחוק
או לבכות
שאני שומע את זה. לא, גם בנתור, הוא מסביר את זה, מספר את זה, כי באמת כדי להראות שבאמת יש בעיה. עם התפיסות האלה, הרבה פעמים, בלי לשים לב, אנחנו באמת שוללים את האחר, את הייחודיות של האחר, את הגניוס האמיתי שלו, כי אנחנו חושבים שאנחנו האדם בהי הידיעה הפעם. כן? בעיה. טוב, אז נמשיך. ישראל שמר ושומר על היכולת להיות זהות אוניברסלית, וזו הפרטיקולריות של ישראל למעשה. וזה מה שהגויים לא מבינים, זה מסכים איתך לחלוטין. אי אפשר להסביר להם את זה, בלתי נתפס לחלוטין. כאשר מדברים על, עם גויים, על, על דמויות חשובות, צריך לדבר איתם על אברהם. ברגע שאנחנו מדברים על יצחק, לא הולך. חוץ מזה, חוץ מה... לא, מהסיפור של העקדה, כי אז הוא נתפס שמה כקרבן שרוצה, לא כקרבן, אלא כרוצה, אחד שרוצה להקריב את עצמו. אז נעזוב את הדבר הזה. מבחינתם אברהם זה אוניברסלי. יצחק, זה אחד שמסתגר. הם לא מבינים איך יכול להיות שמתוך המורה הגדול לאוניברסליות, יצא אחד כזה שמסתגר וזה, אבל בדיוק זה הנושא. הפרטיקולריות של ישראל זה להיות אוניברסלי. המשפט הזה נאמר על ידי פרנק רוזנצוויג בכוכב הגאולה. כן. זה חשוב. זה הייחודיות שלנו. הדרישה לאוניברסליות הזאת. וצריך להגדיר כמובן מה התוכן של האוניברסליות הזאת. כן?
להפיץ את האל?
לא, לא, זה נשאיר ל...
זה
אנחנו משאירים לבני דודים שלנו, הם עושים את זה בדרכים שלהם. ישראל שמר ושומר על היכולת להיות זהות אוניברסלית, ולכן הוא מסוגל לקלוט את המסר הנבואי ולשמר אותו בזיכרון הקולקטיבי שלו לאורך הזמן. כן. הייתי כאן מוסיף שהמסר הנבואי הזה נקלט על ידי ישראל בלי סינון בדרך ובלי השפעה של אותה משוואה זהותית פרטית של כל אומה. כי כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר, הוא מדבר על כולם. וכל אחד קולט לפי אז זה משוואה זהותית שלו, הפרטית שלו. כן? ולכן מה שחכמי יוון דאז שמעו, הנביאים שהיו ליוון שמעו, הם שמעו את זה דרך המשוואה הזהותית הפרטית הפרטיקולרית, החלקית שלהם. וזה הפך להיות מה שזה הפך להיות. הייחודיות של ישראל דרך משה רבנו, אנחנו קולטים בצורה ישירה, בלי התערבות של שום דבר באמצע. ומי שחידד את הנקודה הזאת זה הכוזרי. אצל האומות מתגברת המשוואה הזהותית הפרטית הפרטיקולרית של האומה, והיא מהווה מין מסך בין דבר השם ובין נביאות האומה. לכל אומה ואומה היו נביאים. והם היו מסוגלים לקלוט את דבר השם. אולם הצורה שבה הם קלטו את דברו הייתה מושפעת מאוד מן הזהות החלקית של אותה אומה. מבחינת אתם קרויים אדם ואין האומות קרויים אדם. בעקבות הפיצול בדור הפלגה זהותם אין האוניברסלית. אבל הם מרגישים את החסר הזה. ולכן הם עסוקים גם כן כל אחד בדרך שלו בחיפוש אחרי מתן פתרון לשאלה הזאת. איך אפשר, איך אפשר לבנות מחדש את האוניברסליות הזאת? וזה מבחינת מניטו מהווה מפתח להבנת כל המהלך ההיסטורי. מתחילתו, דור הפלגה, עד סופו.
אפשר לראות אולי גם למה הם נורא, יש כאילו תהליך של איסלאמיזציה דווקא באירופה, כי הם כביכול מתחברים למסר שהוא אוניברסלי. זאת אומרת שהאיסלאם צריך לשלוט, זה נורא קל להתחבר לזה.
לא, כי האסלאם עוסק בפרט.
לא, יש את השייכות של הפרט, אבל מבחינת המסר שלו, זה מסר שהאסלאם אמור לחזור ולשלוט בכל העולם.
כן, אבל האסלאם עוסק בפרט. זה דת של הפרט.
איזשהו חזון,
איזשהו
מסר לכל העולם.
בטח שיש
לו. כל העולם, טובת העולם,
טובת
האנושות.
בטח, זאת הדת האחרונה, היא הנכונה, ולכן כולם צריכים לחזור אליה.
כן.
זה מה שיאחד את כל האנושות.
כן, 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 אבל זה ברמת הפרט. אין שאיפה באסלאם לבנייה של חברה אנושית מוסרית, למשל.
אז אם העמים לא מסוגלים, אז נשללה מהם הבחירה.
לא. ממש לא. עובדה שהם מנסים כל אחד לפי היכולות שלו. ולפעמים הם גם מבינים שצריך כדי להגיע למימוש החזון הזה להתאחד. וזה מה שאנחנו רואים היום. יותר ויותר.
הם מגיעים לפילוג. לא למטרה, אבל לא
מצליח. לפני, לפני, לפני שמתאחדים בצורה אמיתית, צריך להחזור ליסודות. ולכן כל מיני מבנים שהיו מלאכותיים מתפרקים, והזהות האנתרופולוגית של כל אחד ואחד פורצת בחזרה, וזה יכול להוות את להיות הבסיס לבנייה של אחדות אמיתית.
כרגע הם פועלים בשני הכיוונים בד בבד.
ברור.
שני הכיוונים הסותרים.
ברור, ברור, ברור.
הם גם מתפרקים וגם מתאחדים.
נכון, נכון, נכון. כי הסקוטים למשל, אם הם אומרים להם שהם בריטים, איש ויש בעיה. והם צודקים.
לסקוטים, הקטלונים.
כן, לכל אחד, ברור, כן, כן.
כן, חשבתי שזה רותח במוסית.
כן, כן. ברור.
בישראל עושים את העבודה שלהם?
רק תלוי בן. מה?
שלושה רמטכ"לים
מתחת. טוב, אז זו הסתכלות מעניינת על מצב העניינים. טוב.
מצב האומה.
כן, כן, טוב.
העניין הזה שיש גם בין האומות יכולת, לפחות פוטנציאלית של נבואה.
כן, שהייתה.
איך מניטו התייחס לזה כשהוא לימד חוזרי לעניין האלוהי?
כי זה כבר נלקח מהם לפי בקשתו המפורשת של משה רבנו בגמרא במסכת ברכות, שזה אחד משלושת התנאים שמשה רבנו העמיד לפני קבלת התורה.
זה היה וזה איננו.
זה היה וזה איננו, וזה היה וזה שאלה טובה מאוד. לעתיד לבוא, מה יהיה? לא מכיר שום מקור שאומר שזה יחזור. אצלם.
זה לא מה משה רבינו
ביקש. מה משה רבינו ביקש? שאלה טובה מאוד. מניטו הסביר ש... המצב של הקיומי של עם ישראל מספיק מסובך ממילא, שאם בנוסף כל האומות כאשר הן מעלות טענות נגד ישראל היו יודעות בדיוק מה הם אומרים, אז מצבנו היה בלתי נסבל.
מה היו שני התנאים האחרים?
לא, אני חושב שזה נמצא בגמרות במסכת ברכות בדף ז. אני שוקל בדעתי כרגע אם להביא את הגמרה מפה כדי לראות את הדבר, אבל אם כבר אם כבר, לא, ממש לא, אני לגבי מספר הדף אני אפילו לא בא. אני אפילו לא בטוח.
זה של
למה
מתנבאו או למה
מסיקה נבואה? לא, למה, מה שמשה רבנו ביקש כתנאים לקבלת התורה. כקבלת התורה. מה? הנה! זה נס גדול. לא, בדיוק שמתי את האצבע על השורה הנכונה.
נס גדול, נס גדול.
כן?
גדול
שבגילו. הנה. זין עמוד א'. עד שאומרים לא מלמעלה, כן?
טוב. פתח בתהילים?
אני מה?
זה עושה פתיחה בתהילים, אם כבר אז...
למה? מה יש בתהילים?
אתה יכול לעזור לכל אחד, שיהיה יום יום
שלו. קודם כל אני אפתח משרד, אפרסם את הדברים, אפתח חשבון בנק.
קבלות.
בלי קבלות, בינתיים. עסק זהיר, עסק זהיר בשלב הראשון. עוסק פטור, עסק פטור.
זה מכובד.
מה? זה מכובד, בסדר, אוקיי, טוב. ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, שלושה דברים ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו. ביקש שתשרה שכינה על ישראל. זה מכובד. ונתן לו. שנאמר, הלא בלכתך עמנו. ביקש שלא תשכה שכינה לעובדי כוכבים, ונתן לו, שנאמר, ונפלאנו. אני ועמך. ביקש להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא, ונתן לו, שנאמר, עוד הנהנה את דרכיך. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו, ויש צדיק ורע לו, ויש רשע וטוב לו, ויש רשע ורע לו. אמר לו, משה, צדיק וטוב לו, צדיק בן צדיק. צדיק ורע לו, צדיק בן רשע. רשע וטוב לו, רשע בן צדיק. רשע ורע לו, רשע בן רשע.
איפה זה
בגמרא? בין ברכות זין עמוד א'. כן? אז בדרך כלל עוצרים כאן כי יש נקודותיים בגרסה של הדפוס. אבל יש המשך. אמר צדיק וטוב לו, צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו, צדיק בן רשע. איני, באמת. והכתיב פוקד עוון אבות על בנים, וכתיב ובנים לא יומתו על אבות. ורמינן, קראי הדדה, ויש כאן סתירה בין הפסוקים. ומשנינן, ומתרצים, לקשיה, כשאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, כשאין אוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. אלא אחי כאמר לו, ככה הוא אמר לו. צדיק וטוב לו, צדיק גמור. צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. רשע וטוב לו, רשע שאינו גמור. רשע ורע לו, רשע גמור. ופליגי דרבי מאיר דאמר רבי מאיר, שתיים נתנו לו, שתי הבקשות הראשונות, ואחת לא נתנו לו. בקשה אחרונה.
נכון, למה
לא?
דווקא
ראיני את כבודך
הוא קיבל,
ושתינה
הוא קיבל, נפלנו אולי הוא לא קיבל.
לא, שנאמר, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון, וריחמתי את אשר אחם, אף על פי שאינו הגון. אז שתי הראשונות, שתשכה שכינה בישראל, ושלא תשכה שכינה בין הגויים. ולגבי השאלה שכולם אוהבים לדון בה.
זה עניין של נבואה אצל הגויים?
כן.
תשכה שכינה.
כן, כן.
לא, כתוב שלא תשכה
שכינה. שלא תשכה שכינה, כן.
השראת שכינה זה נבואה.
כן, כן. בלעם,
רק ישראל.
טוב, אז...
יש לך פה
שיבה
לגבי
בלעם. טוב, אז אפשר... רגע, להיראות
לא קיבלנו?
הוא לא קיבל תשובה לשאלה שהוא שאל מדוע יש צדיק וטוב לו, צדיק וכו'. כן, כן. כן, כן.
שתהיה שכינה אצלנו אצלם, והרני ידרכך. הוא קיבל את
שלושתם. לא.
לא.
לא. לא. כן, כן, כן. טוב. טוב. אז זהו, זה, טוב, זה גמרא שדורשת עיון, כמובן, לא, הדברים לא, הדברים לא...
זה משהו רע, זה הגיבל שקיבלנו.
הדברים לא פשוטים בכלל, לא פשוטים בכלל, צריך עיון בכל הדברים האלה. יש גם גמרא בבבא בתרא שנותנת לנו את הרשימה של הנביאים שהיו לאומות. בלעם ביניהם, אבל לא רק בלעם, איוב גם כן וכולי. בסדר? יש דברי המהר"ל בתפארת ישראל על כל הדברים האלה. בסדר? זה סוגיה בפני עצמה. נחזור לדברים. לכל אומה ואומה היו נביאים, והם היו מסוגלים לקלוט את דבר השם. אולם הצורה שבה הם קלטו את דברו הייתה מושפעת מאוד מן הזהות החלקית של אותה אומה. מבחינת אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם, בעקבות הפיצול בדור הפלגה, זהותם אינה אוניברסליתות. בסדר? אתן אנלוגיה. נדמיין לעצמנו אור העובר דרך פריזמה המשמשת לפירוק ולשבירת האור לספקטרום אורכי הגל השוני. אחרי הפירוק אנחנו רואים מגוון צבעים. הצבעים השונים הם הזהויות הייחודיות של כל אומה ואומה. הצבע הצהוב הוא ייחודי ובלעדיו משהו חסר בספקטרום. אולם, אלמלא הפריזמה, היה האור נשאר לבן, ובתוכו היו בפוטנציה כל הצבעים. הפריזמה משחקת תפקיד כפול. חיובי מצד אחד משום שהיא מגלה את העושר האינסופי הגנוז בתוך האור הלבן, באחדות הקמאית, ושלילי מן הצד האחר משום שהיא שוברת את אותה אחדות קמאית. האנושות זקוקה לאיחוד כל צבעים, כל הצבעים בחזרה, איחוד שנעשה על ידי, שנעשה על ידי ישראל. טוב, אני חושב שהאנלוגיה היא פשוטה ומובנת.
לא.
לא? למה?
כי יש אומות שיש להם גניוס משלהם, גניום משלהם.
כן.
והם מחוץ לפריזמה.
לא. מי?
עמלק בזמן הקדום. בהנחה שאנחנו
כן למה הוא מחוץ?
צריך למחוק אותו, שהוא לא יהיה קיים. יש מצווה להוציא אותו.
כן.
ובוודאי, בסמיכות לדברים שגמניתו כתב, האומה הגרמנית היא בתוך הפריזמה של האור.
כן. בוודאי?
כן.
בוודאי?
מה אנחנו צריכים ללמוד מהם?
מה לא ללמוד מהם?
מה אנחנו צריכים ללמוד מהם?
מה לא ללמוד?
להיות דייקנים, כן.
אז זה יש לשוויצרים.
אתה, והשוויצרים זה לא אותו סוג בדיוק.
כל מה שהם כן יצרו בספרות, במוזיקה, בשירה.
לא,
אפשר למחוק להם את זה. באמינות,
בהתמדה שלהם.
ודאי שכן.
למחוק לחריצות שלהם.
אם בתוך המחנות הם ישמעו מוזיקה קלאסית, המוזיקה הקלאסית הזאת לא שווה כלום. האומנות שלהם לא שווה שום דבר.
זה כבר עיוות של מה שהם עשו עם זה. אבל זה לא אומר שהמוזיקה בפני עצמה היא לא טובה.
מנפש...
זה מי שכתב אותה, הוא לא אשם בזה שהם השתמשו בזה.
יש על זה דיונים, עד כמה המוזיקה השפיעה. השפיעה, כמה מוזיקה... סקנדלים השמעת וגנר במדינת ישראל לפני כמה שנים. זה מוזיקה שעשו לשמוע.
יש ויכוח לנושא הזה?
אני יודע.
לא, כי הוויכוח הוא הרבה יותר עמוק ממה שאתה...
אתה מדבר עם מוזיקאי.
טוב, קודם כל יש לנו כלל שאין שום דבר מיותר בבריאה של הבורא.
המלאק לא מיותר.
לא, כל אחד יש לו תפקיד, בכלכלה האלוקית.
אז מה אנחנו צריכים לעשות איתו?
מה אנחנו צריכים לעשות? שאלה טובה מאוד. אבל יש לנו... אם אנחנו כבר קרובים לפורים, אז צריך להזכיר את שני הכללים. כלל אחד. ברוך מרדכי וארור המן, ויש לנו את הכלל המקביל, ברור המן וארור מרדכי. כן? ולכן צריך להבין ששני הכללים האלה הם למעשה מימוש דברי חז"ל במדרש, שהקדוש ברוך הוא שבת ממלאכת עולמו, ולא שבת ממלאכת רשעים וממלאכת צדיקים, ופועל עם אלו ועם אלו. כלומר, שבסופו של דבר, מחשבת הבריאה צריכה לצאת אל הפועל, ובידי האדם להחליט באיזה דרך היא תצא לפועל, האם זה דרך ברור אמן או ברור מרדכי. ולכן במובן הזה, שנייה, ולכן במובן הזה יש לאמן עם מחשמו וזכרו תפקיד חיובי. טוב, זה קשה מאוד להבין, אבל זה בדיוק מה שחז"ל מלמדים.
איפה נאמר
שבני
המן,
בני המן לימדו אותו? בבני ברק, כן, זה גמרא מפורשת.
זה
גמרא מפורשת. זה כתוב בפירוש, וואלה, עכשיו אני צריך לעשות... לא, לא. אני מתלבט בין או זה מופיע במסכת סוטה או במסכת סנהדרין או בשניהם.
אני אביא לך פתיחה קשה.
כן, ככה זכור לי. אבל זה כתוב בפירוש, ומבני המן לימדו תורה בבני ברק. אני הולך יותר לכיוון סנהדרין בפרק חלק שם.
מה המשמעות של זה?
ששום דבר לא אבוד עולמית. כן, אז ואז חז"ל שאמרו את מה שהם אמרו וציינו את העובדה ההיסטורית הזאת, לא ידעו שיש מצווה כזו?
אז זה תקלה.
לא.
למה לא?
לא.
כי אולי המלך זה סימון של רוע.
לא, לא, זה לא תקלה. טוב, זה כבר העניין של... בסדר, לא, כאן... לא, לא. שנייה, שנייה, מה שאת אומרת, שנייה, מה שאת אומרת זה לכאורה סתירה בין הפסוקים בשמות ובין הפסוקים בדברים. בשמות זה התפקיד מוטל על ריבונו של עולם, ובדברים על משה רבנו. בסדר, אפשר ליישב את ה... לא, 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 לא. כן, בסדר, בסדר. אוקיי, זה... אפשר ליישב, זה לא הבעיה. לא, אבל זה לא תקלה. שום דבר לא עבוד.
אז למה יש מצווה למחוק?
כי יש מצווה.
וזה ששאול לא מחק?
יש מצווה בתורה להשמיד כל זכר משבע העמים שהיו בכנען לפני כניסת בני ישראל, נכון?
לא עשו.
רמב״ם מפורש במשנה תורה. מה עשה יהושע? לא יודע אם הוא ראה את המכתב ממש. שלח להם מכתב שאם אתם משלימים, ויש לכם עוד אופציה להתפנות. איך אתה יכול? הרי זה כתוב בתורה שצריך להשמיד, לא?
כן, אבל זה מה שמשה עשה, אז יהושע תמיד לא עשה גם.
מה זאת אומרת?
הקדוש ברוך הוא הסכים למשה. נו, אז
זה אותו דבר כנראה.
לא, אבל... כששאול השמיד את עמלק, הוא לא השמיד
את הגג, אז שמואל בא אליו בטענה, כן, ואמר זכה. כן, 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 כן.
אז השם לא הסכים לו.
טוב, אז גם כאן כדאי לקרוא את כל הפרשה הזאת. מתי שמואל בא בטענה כזאת? הוא בא אחרי המעשה. למה הוא לא הזהיר אותו לפני זה? לא, הוא לא אמר שום דבר לשאול.
נכון, הוא השמיד.
לא. אז עכשיו שאלה, אם שאול...
זה עבודה של המלך. למה עבודה של המלך להשמיד את
זה בגלל שיש מלחמה? יש נביא, המלך יוצא למלחמה, הנביא לא צריך לתת לו הנחיות?
לא, למה?
לא.
זה ציבורי ברור זה כתוב.
המלך אמור
להוציא ספר תורה.
כן, בסדר, אז יכול להיות שהוא יחזיק, לא פתח, מה...
לא, אבל למה הוא יצא למלחמה הזאת, אם לא כדי לקיים את המצווה שלו.
הוא יצא למלחמה, כי היו לו סיבות לצאת למלחמה, כי הם הצבינו אותו. זה לא יצא למלחמה על מנת להשמיד את כל עמלק.
אבל הוא עשה את זה מתוך
רחמנות
על הגג.
אני לא יודע רחמנות או לא רחמנות. אני קודם כל מנסה לסדר פסוקים. ויש שאלות, אי אפשר להתעלם מהשאלות. גם המפרשים שואלים. כן, הם לא אומרים מה חייב, יש כאן שאלה. יש כאן שאלה, זאת אומרת, זה סוגיה, שוב, לא עד כדי כך פשוטה. על מי מוטלת המשימה, מי מוטל התפקיד באמת למחוק? האם זה כגרסת ספר שמות או כגרסת דברים? איך מיישבים את הסתירה שיש לכאורה בין שתי אמירות? תמחה ואמחה.
זה לא קשור.
הסוף צריך להיות שאנחנו מוחים את עמלק.
כן, אבל
אני פועל,
אנחנו
שומעים
מחכים שהוא
יסיים. הסוף צריך להיות שאין זכר. אז מה המשמעות של הזכר הזה?
לא שהם ילמדו בבני ברק.
אין לי כבר
התגיינו,
ונהיו ישראל.
לא, אבל כבר נתגיין. אתה לא יכול להגיד למחוא את הזכר, וזה בסדר גמור שהם נשארו בתוך עם ישראל, בתור בני עמלק.
אני, טוב, אחר כך יש גם שאלה, אז אם הם היו בבני ברק, מי הם היום? בסדר, אפשר גם כן להשתעשע בכל מיני... לא, לא, אז לכן אני אומר, מה שנראה לנו פשוט וברור, כי כך, אורגלנו במשך מאות שנים בעקבות מה שהיה, כן? כאשר לומדים את הסוגיה ולומדים את הפרקים הרלוונטיים בתנ"ך, רואים שיש כאן שאלה לא פשוטה.
אחרי שכל אתה אומר שזה אתה, שזה עלינו, או שיש לנו גם שותפות בזה, אז גם צריכים להבין שזה משהו לאומי ולא פרטי.
לא, זה ברור, זה, כן, לא, לא, זה ברור, כן? אבל לא סתם, חזל ציינו את מה שהציינו לגבי הצאצאים של המן שלמדו בבני ברק.
זה עוד פעם, מחילה. חזל בעצם עוקרים מצווה
מהתורה. טוב, אנחנו כבר בעקבות הלימוד שלנו בכוזרי רגילים לדברים האלה. בסדר.
נכון, זה לא פעם ראשונה, אני יודעת את זה.
לא, וגם זה לא צריך להפתיע במיוחד. על זה כבר אמר הגאון מווילנה בפירושו לתורה, בפסוק עין תחת עין, באדרת אליהו. שניתנה סמכות לחזל לעקור דברים שנראים כמפורשים בתורה שבכתב. בסדר?
הם צריכים סיבה טובה.
לא, 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 לפי
הגאון.
לפי הגאון הם לא צריכים סיבה טובה, כי יש להם סמכות מלכתחילה. כי לפי התפיסה שלו, וזה לא רק התפיסה שלו, סדר הלימוד הנכון הוא תורה שבעל פה, ולהבין מתוך הלימוד בתוך תורה שבעל פה, מדוע חלק מהדברים הועלו על הכתב בתורה שבכתב, בצורה כפי שהם הועלו. זאת אומרת, המקור הוא לא תורה שבכתב. כי על פי הדברים קראת עמנו ברית. על פי הדברים, לא על פי הכתב. זאת שאלה מאוד טובה. מדוע? יש מצווה מיוחדת לעלות על הכתב חלק מהדברים שמשה רבינו קיבל.
זה יותר בטוח שזה יישמר, שזה יישאר.
לא,
אם הוא לא הכיוון, אז בשביל מה הוא כתוב בכלל? לא
כן, זה לא המטרה. לכן צריך ללמוד, זה צריך לפי... ברור, כי זה חשוב.
לא, תיעוד של מה
שכל הדברים שנאמרו, ולא מדקדקים בנאמר בגמרא.
לא,
אבל זה גם כתוב.
זה לא נכון.
איך אפשר ללמוד תורה בעל פה אם לא יודעים את המקום?
עובדה, עובדה שבמשך 38 שנה בני ישראל במדבר למדו אצל משה רבנו בעל פה.
ורק הבסיס עכשיו.
לא, ורק בסוף שנת ה-40, כמה ימים לפני מותו, הוא הצטווה להעלות את זה על הכתב, או חלק.
הוא הצטווה שלא השתכח.
סליחה, זה לא כתוב מה שאת אומרת.
אז למה כתוב?
אז לכן אני אומר, זו סוגיה שצריך ללמוד אותה בפני עצמה.
בין 5 למקרא.
ברור, כי אנחנו אחרי. כי אנחנו אחרי, ברור, בסדר.
מה שאומרת, לומדים רק תורה
שבעל פה. ברור, זה אחד מהצרות של היום, כן. כן, בסדר, זה שני דברים, זה סוגיה מאוד רצינית שגם צריך ללמוד אותה. כן, ודאי, ודאי. ודאי, ויש הבדלי שיטות וגישות בהסברת הדברים, זה בסדר, אבל לא צריך ליפול מכל ה... למשל, יש את האמירה הגורפת של חז"ל לגבי בלבול האומות, כן?
שאין יותר.
אז מי זה המלך היום? אז באמירה הזאת הם גם ידעו שהם מבטלים את המצווה לכאורה.
אבל גם אין לנו מלך, אז לא עומד.
זה לא קשור, זה לא קשור.
מה זה קשור למלך?
כשיהיה לנו מלך, נדע מי זה המלך.
טוב, קודם כל מלך יש.
איזה מלך?
יש מלך.
מלך בשמיים.
לא, יש מלך. המדינה זה דין מלכות.
אבל אין לנו מלך של הציווי של מחיקת עמלק. גם בזמן דוד, גם לפני שהיה מלך, היה בארץ ישראל, עם ישראל שלט, אבל לא היה מלך.
ואז מה?
ולא מה? כל התקופה של השופטים.
מה, נו, מה, ו...
מצווה כזאת
מנעין לך? מנעין לך? מנעין לך?
כי זה צמח אחרי שהמליחו מלך.
מנעין לך הדברים האלה?
בתוך הכתובים.
איפה?
אני לא המקור לציין.
אז אני אומר לך שלא. אני אומר לך שלא.
אז למה לא מחו את זכר המלך לפני שבוע?
שאלה טובה מאוד. ולמה לא אחרי?
טוב, אחרי הוא לא עשה,
משהו
צובה.
למה לא גירשו
את שבעת המלך? לא, בסדר, אני אומר. צריך לדון בצורה רצינית בכל הסוגיות האלה. יש אמירות של חז"ל לגבי בני בנים שלי בזה, בבלבול כל האומות וזה, שהמשמעות המיידית. לכאורה סותרת לגמרי את מה שאנחנו אורגלנו לחשוב לגבי הנאמר בתורה.
אני בטוחה שיהיה לנו מלך, נדע גם איזה
אמרה. בסדר, אז...
שיהיה לנו מלך.
טוב, לא יודע. כנראה שהרמב״ם לא כך חשב.
הרמב״ם חשב שרק לעתיד לבוא, כן?
כן, 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 אבל הוא קושר את זה עם...
אז קיבלתי
לי. לא יודע, תלוי איך מבינים את הנאמר שמה בסוף הלכות מלכים. לכן אני אומר, כל הסוגיות האלה זה... כן, בסדר. הכל די מפורש, וצריך בכל זאת ללמוד את הדברים ו...
אבל אומרים היום שהעמלק זה אחד ששונא את היהודים.
בסדר, זה דרש.
זה העמלק.
זה דרש יפה. כן, בקיצור. מה? טוב, זה יפתור את משבר הדיור, ואת משבר הזה, ואת משבר הזה. תוכנית אופרטיבית, זה לא, נו, טוב.
תוכנית המאה של ישראל.
טוב, אנלוגיה שנייה, מכיוון שהאנלוגיה הראשונה לא שכנעה. דווקא אני חושב... דווקא אני חושב שהיא הייתה מאוד יפה.
מי אמר שלא משוכנה פה?
כלי כלשהו נראה לנו בצבע צהוב. מדוע זה כך? כאשר פוגע אור לבן בכלי, חלק מהקרינה האלקטרומגנטית נבלעת בכלי וחלקה מוחזרת ממנו. זה פשוט. בהתאם לתכונות הפיזיקליות של הכלי, נקלט האור הלבן באופן חלקי בלבד על ידו, וחלק ממנו נדחה וחוזר אלינו בצורה של צבע זה או אחר. כן? אז למשל, אם הכיסא כאן אנחנו אומרים שהוא כחול, בגלל זה שהבת של הכיסא הזה לא מסוגל לקלוט את ה... את הכחול שבתוך הצבע, האור הלבן שנקלט לתוכו. כן? האנלוגיה כאן היא הדיבור האלוקי המופנה לנביא של אומה זו או אחרת. בהתאם למשוואה הזהותית של אותו נביא, הוא יהיה מסוגל לקלוט חלק מן הדיבור האלוקי בלבד. זאת אומרת, מה שלא שייך לחלק ה-1 חלקי 70 שלו, זאת אומרת, 69 חלקים אחרים, הוא דוחה, הוא מחזיר.
אפשר להסתכל על ההערה
שלהם? תמיד אפשר, איזה?
749.
749, כמה עם הבעיה? זה ציטוט מהגמרא.
כן, כן, כן. אתה רוצה לך להעמיד
לו. מה? שבעה נביאים נתנבאו.
למה הם הנביאים? ומי זה אבא של גילם? כאילו
יותר... נתנבאו לאומות העולם, ואלוהן...
בן באור, באור היה...
כן. לפי בלעם ואביו ואיוב ואליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליהו בן בחרל אבוזי. טוב.
למה אלה?
למה? כי במתנך הם מופיעים והם לא יהודים, לא?
עצם שמופיעים זה נותן להם מעמד של
נביאים? הקדוש ברוך הוא מדבר איתם.
לא, הם לא אומרים... את הטענות לאיוב, הרעים זה הרעים של איוב, נכון?
איפה נבין כאלה טענות? כאשר הקדוש ברוך הוא בנאום האחרון, אחד לפני האחרון, דוחה את דברי כולם, השאלה זה למה למשל אדם לא מופיע כאן, או נוח, או קין. כן. כי זה היה לפני הפלגה.
נכון.
בסדר. היה הוא הרבה, לא? הוא מדבר עם אבי מלך, כן, כן, בסדר, אז צריך להבין כאן. יש לפני הפלגה ויש אחרי הפלגה, אבל בסדר. שוב, אני לא בטוח שהגמרא אומרת, זה הרשימה ו...
ואין בלתה.
ואין בלתה, כן, ודאי שלא. היא רוצה להסביע על תופעה שנקרא נבואה, שיש כאלה שנוטים לחשוב שרק בני ישראל זכרו לנבואה. תשובה, לא.
אז למה אלה
כאלה עסקו
בדברים
כלליים? לא משנה, לא צריך לחפש הנמקה. הם הגיעו ליכולות מסוימות, הם קלטו מה שהם קלטו, וצריך להסביר את ההבדל המהותי בין מה שהם קולטים, בלעם למשל, יש ביטוי, יש ביטוי שמאוד קרוב, כאשר התורה מתארת את הנבואה של בלעם, ועיקר, ובין מה שקרה עם משה רבינו, ויקרא, הלב זהירה. אותו שורש או לא אותו שורש בעברית?
טוב, אני לא להסביר מה
זה קופרי,
זה לשון קרי, לשון
תומה, טוב, אבל קופרי זה גם חלק מהשורש?
חלק.
מה זה חלק? בעברית המקראית השורש זה דבר שמתחיל עם אות אחת, אחר כך מתפתח לשתיים ואחר כך לשלוש. זאת אומרת, יש משהו משותף בין בלעם ובין משה. כן?
כן, בטח, המחשבה
הזאת. טוב. אז זה צריך להבין את זה, והמדרש עוסק בהבדל הזה. וגם רש"י בעקבות המדרש עוסק בהבדל המהותי הזה. על הפסוק הראשון דווקא בספר ויקרא. כן, מעבר ללשון חיבה שרש"י מזכיר אותו. כדאי לשים לב, בכל פתיחה של חומש, רש"י תמיד מכניס את הסיפור הזה של החיבה לישראל. לא אופייני לו.
בכל פתיחת חומש?
כן. כן, תמיד מציין שיש כאן חיבה יתרה לישראל. אז ויקרא וויקרא, זה משה וזה בלעם, מה ההבדל ביניהם? מבחינת הנבואה. אז בדיוק ההבדל.
המדרש אומר, מה בני אומות עולם לבני ישראל?
כן.
אלה ביקשו להשמיד ולאבד ואלה...
בסדר, אבל מבחינת התופעה, יש כאן, לא, זה בדיוק זה, זה לא אותו דבר.
לא. התופעה של
נבואה
היא
נבואה. כן,
נבואה. נכון, לא על דברים?
על כולם.
ולמה בדברים? מה ולדברים אשר? רש"י
שם
התחל דומה? רש"י על בראשית ברור.
אני מדבר על כל החומשים, למה לעשות כזאת... ברור, על דברים גם כן. על דברים גם כן. מה? הנה, לפי שאין דברי תוכחות ומנע כאן כל המקומות שייסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודם של ישראל. זה הכל, זה ראשי תמיד כל... בסדר? טוב. אז יש תופעה אוניברסלית. השאלה זה איך אני קולט. אז כל אחד קולט לפי היכולות של המשוואה הזהותית שלו, והדבר הייחודי אצל משה רבינו שאין לו בכלל כלום משלו. ואז לכן הוא יכול לקלוט מה שהוא יכול לקלוט. לא. הוא יכול לקלוט מה שהוא יכול לקלוט. בסדר? ואצל בלעם זה בא לידי ביטוי בהבנה מסוימת, כן? דווקא יש במדרש, אנחנו כבר מזכירים אותו. למה הוא עושה את כל ה... הוא מארגן את כל הטקסים האלה וזה, עם כך וכך כבשים וזה וזה. כן. שבמעשים האלה, בסך המעשים האלה, הוא מנסה להשתוות לאברהם, יצחק ויעקב ביחד. כן. כן. לא, אבל זה חשוב. זאת אומרת, יש הבנה עמוקה מאוד אצלו.
היסטורית.
לא רק היסטורית.
מאוד היסטורית.
כן. כן, כן, אבל כדי בדיוק ל... להגיע למדרגה הזאת, ומה שיוצא, שזה תמיד יוצא לא במקרה ולא בכוונה.
אם הוא רוצה להגיע למדרגה, זאת אומרת שהוא מבין שלא אין את המדרגה הזאת.
לא, זה אומר שהוא מבין שזה מה שנדרש.
זה יצליח אצלם, זה יצליח גם
אצלו. זה אומר משה רבינו שמגיע בלי שום דבר משלו. טוב. שבוע הבא זה תענית, אז לא יהיה שלו.
אתם
רוצים
שנעשה קניין
מוחלט
של הספר הבא?
איזה ספר הבא?
אם מסיימים
איזה
אנחנו
עוברים
לספר הבא.
אה, זה לא יודע. לא יודע, אני צריך לחשוב. טוב. שמה?
רגע, בתענית, עשינו שיעורים בתענית.